אז הנושא פה היה להפטרה של ועורבו לשם מנחס יהודו וירושלים כימי אוילו מוכשנים קדמוני אויס, שזה הפטרה שהאוזרוע ועוד מהראשונים אומרים שהפטרה שמיועדת לערב פסח שחל בשבת. כיום המנהג בדרך כלל הוא לא ככה, שבעצם כל שבת הגדול קוראים את ההפטרה הזאת, אבל ככה היה בזמן הראשונים, וכך גם המאמר הזה בנוי, שבעורבו להשם מנחס יהודו וירושלים, זה גילוי מיוחד של ערב פסח שחל בשבת, כמו שראינו בשיעור הקודם, שבוע שעבר, מאות ח' שיש פה מפגש של שתי מערכות. יש מערכת זמנים שהיא קדושה שבני ישראל מביאים לעולם, ויש פה מערכת זמנים שהיא קדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, שתי מערכות, מערכת של קביע וקיימה ומערכת של ישראל מקדשו לזמנים. עכשיו בדרך כלל התפיסה הנורמלית בעולם ומה שאנחנו רואים בדרך כלל זה הקביע וקיימה, הקדושה שמגיעה משמיים היא גבוהה בהרבה מהקדושה שנמצאת וקורית בכוח הפעילות של בני האדם בארץ, כן? דבר שבני האדם עושים זה לא כל כך גדול וקדוש כמו מה שהקדוש ברוך הוא קידש מעצמו, בירחוי ויקדשי הוא, כן, הקדוש ברוך הוא קידש אותו, ודאי שזה קדושה גדולה הרבה הרבה. פה מתגלה בשבת הגודל שחל בערב פסח, זה זמן מיוחד, זמן יוצא דופן, לא קורה כזה שכיח, לא קורה כל שנה, אבל בזמן הזה רואים שזמן קדושה שבני ישראל קבעו מכוח, איך הבאנו שבוע שם מרב צודויק, מכוח ההתמודדות שלהם, מכוח הספקות שלהם, מכוח הידיעה שלהם וחוסר הידיעה, אבל הם מנסים לעשות את הכי טוב, הכי נכון, מביא לעולם קדושה נפלאה, והקדושה הנפלאה הזאת גוברת על הקדושה של קביע וקיימה. בסדר? וזה מביא לבעורבו להשם. מנחס יהודו וירושלים, כי מי אוילום מוכשונים קדמוני אויס, מה שהוא מגדיר שיש פה מצב שנקרא ימי אוילום. ימי אוילום זה, בחינה נמוכה יותר של התגלות כבוד השם בעולם. בסדר? עולם מלשון העלם, גם איזו אוילום נושם בליבום. אנחנו חיים בעולם שיש בו הסתרה, זה המציאות של העולם. עולם שיש בו הסתרה, קדוש ברוך הוא נעלם. איך לשון הרייבד בבעלי הנפש, קדוש ברוך הוא נעלם מראייתנו, אבל הוא נמצא בלבבות. זאת אומרת, אבל למצוא אותו בלב. זאת אומרת, לא מוצאים אותו, לא רואים אותו בגלוי. אז יש ימי אוילום, ויש מצד שני ימי קדם. ימי קדם זה מקדמה דקדמין, עתיק כזה עתיקין, התגלות גדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית היחיד של העולם, הוא מנהל את העולם, והכל זה קדושה מאוד מאוד גדולה, הקדושה של אריך. מה שקורה שבשבת כזאת, בערב פסח שחל להיות בשבת, מתעלה ימי אוילום לימי קדם. נכלל את התפיסה של ישראל באויר עתיקה. ולכן יש את ההפטרה הזאת של ועורבו להשם מנחס יהודו וירושלים כימי אוילום ושונים קדמוני אויס. ראינו שזה יש ירחי קדם וזה שנויס קדם, שונים קדמוני אויס. בסדר, יש בדרך כלל זה רק בצורה של עצורה להגיע אל הקדם קדמתה הזה, זה בצורה של התחדשות תמידית, הכנעה וענבה. הכנעה וענבה, ההכנעה וענבה גורמת להפך החלל. בעולם הזה לצערנו יש חלל, יש כל מיני סוגים של חללות וחילולים בעולם, וצריך להמשיך קו לתוך החלל הזה, קו של תקווה לתוך החלל. בסדר? יש איזה מעגל של כאב, יש בעולם הזה צמצום, מקום שבו כביכול נדחקים רגלי שכינה, אין השראת השם בעולם, אין גילוי של הטוב ומטיב, לא רואים את הרחום וחנון. כל הסיפור של כל העולם זה רחום וחנון. אז הרחום וחנון הזה נעלם, לא רואים אותו. ופה יש לנו סיפור גדול להביא לתוך העולם את הימי קדם. לתוך העולם להמשיך לגלות את הימי קדם. אגב, שימו לב, זה דבר שיצא לי לדבר לאחרונה עם יהודי יקר מאוד, תמיד חכם, והכל הוא ראש ישיבה, מחנך. אז זרקתי לו רעיון, הוא רצה משהו קצר, אז זרקתי לו רעיון, אמרתי לו, תראה, יש את המושג הזה, אתם יודעים, עיניים על כדור, נכון? זה מגיע מתרגום משפט באנגלית בדרך כלל, כן? זאת אומרת, אומרים למי? לשחקנים או אנשים שנמצאים במגרש משחקים ומשחקים, אל תתמקד עכשיו בכל מה שקורה סביבך. עיניים על הכדור, תתמקד במה שאתה צריך לעשות. אתה פה לא בשביל לצאת טוב בתמונות ולא בשביל שמה ש... או ישירו לך או יגידו לך או יצעקו נגדך או ישבחו אותך ו... אדם במצב כזה יכול מאוד בקלות להיתפס את זה, כי יש המון מצלמות עליו, בסדר? שקולטות אותו מפה, קולטות אותו משם ו... והוא עכשיו עסוק, רגע, אני נראה טוב מהצד הזה, אני נראה טוב מהצד, אז איך אני, ואיך, הוא עסוק במצלמה, הוא עסוק במיליון דברים, וכל זה הסחת דעת אחת גדולה. כי התפקיד שלו פה הוא עיניים על הכדור. אתה אמור להיות איפה הכדור נמצא. עכשיו, למרות שזה לא קשור אליך בכלל, אתה בכלל שוער, וזה נמצא בקצה השני של המגרש, וקורא איתו שם איזה בישול שלם שלא קשור אליך. אבל אתה כל הזמן מרוכז בזה. אתה, כל פעולה שאתה עושה, כל דבר שאתה עושה, על הכדור. איפה זה נמצא? שום דבר אחר לא מעניין. יקללו אותך, ישבחו אותך, ישירו לך, ככה, אחרת, יספרו על אמא שלך סיפורים. לא משנה, אתה לא שם. בסדר? אגב, זה בדיוק מה שמנסים לעשות מכל הצדדים. להוביל אותו לרגע של בלבול, לרגע של הסחת הדעת, ואז יש סיכוי שהקבוצה השנייה תנצח. אז תתמקד, עיניים על הכדור. עכשיו, הדבר הזה הוא גם בחיים שלנו. בחיים שלנו, מה אנחנו פה? יש פה עולם שלם, בעולם הזה יש המון, יש לך אוהדים, ויש לך אוהדים של הצד השני, וצעקות, וכללות, ומצלמות, ומיליון בלבולים. מה הכדור שלנו? הכדור שלנו, של כולנו, כל ימות עולם, זה דבר אחד. להיקורי רחום, להיקורי חנון, ערך אפיים. שלושת הלשונות שיש לנו בארי הקדוש, או שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם להיקורי רחום וחנון, או שלהיקורי ערך אפיים, תלוי באיזה פרק בעץ חיים, אבל זה המטרה. כל מעשה, דיבור ומחשבה שאני עושה, אני צריך בסופו של דבר לשאול את עצמי, עיניים על הכדור, בדיבור הזה, במעשה הזה ובמחשבה הזאת, האם גיליתי רחום חנון ערך אפיים או לא? כי זה בסופו של דבר, זה היה משחק. בשביל זה אנחנו פה. שמו אותך במגרש, לא שתצטלם יפה למצלמות שיש פה, ולא ש... אתה יודע, הוא משחק משחקים עם הקהל. לא בשביל זה אתה פה. אתה פה בשביל הכדור הזה, בשביל הלעיקורי רחום, לעיקורי חנון, ערך אפיים, בשביל זה. דיברת עכשיו, אמרתי לאותו ראש שיבה, דיברת עכשיו עם בחור. נו, הוא יצא עם תודעה גבוהה יותר שהקדוש ברוך הוא רחום חנון ערך אפיים, או לא? יש מציאות שכן. אני לא בא, זה לא איזו דרישה מופקעת. כן, יש לפעמים שאתה פוגש רב, והוא דיבר איתך דברי מוסר על למה לא באת לתפילה בזמן, ובדברי מוסר הזה אתה פתאום קולט כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. בסדר? הוא זוכה להעיר הערה, להעיר את ההערה הזאת בכל, והמטרה שלנו זה להיות עם עיניים על הכדור לגמרי. זאת אומרת, כל מעשה דיבור ומחשבה ממוקדים במטרה של לשמה באנו פה לעולם. אתם רוצים את זה בלשון של הלשם, יש פה לגלוס טובוי ולגלוס ייחודוי, בסדר, יש פה כמה דברים, אבל הכל על ידי מייסר אודום, זה הלשם הנפלא לפסח, על הסוד של קריאס ימסוף, שם הוא מעריך בזה מאוד, על כל העניין הזה, ושם הוא גם מגדיר את זה, יש לגלוס טובוי ולגלוס ייחודוי, זה הנהגה של אברהם, הנהגה של יצחק, בסדר, יש פה גם לגלות ייחודו, זה עוד פעם, זה לגלות שהקדוש ברוך הוא אחד, והטובו מתפשט לכל מקום בעולם, זה לא רק שהוא טוב שם, הוא טוב גם פה. בתוך המעשים שלנו, בתוך המציאות שלנו. אבל בסופו של דבר, זה העבודה שלנו פה בעולם. לקחת את הימי קדם, לקחת את ההערה הנפלאה הזאת, והסוד של זה, הדרך לגלות ההערה הזאת, זה כוח ההתחדשות. ירחי קדם. כל הזמן חדש, שהם עתידים להסחדש כמו יסור ולפורר ליועצרו מה שקבין מלכוסוי. אין דברים ישנים. הזמן מיישן את הדברים, אבל הזמן הוא בריאה. כשאדם שם את עצמו תחת ממשלת הזמן, תחת הנהגת הזמן, הוא נכנס לתהליך של התיישנות, שינויים שמיישנים, דברים ששום דבר לא חדש. כשאדם חי בירחי קדם, שיא הרבה שלמה זה שמקבל את שפע בכל רגע ורגע, כאן זה חוזר וחוזר ומתעורר התפיסה של הקדם בעולם. עכשיו הוא אומר, התיקון שבני ישראל מגיעים, שעל ידי שמתעורר ועורבו להשם מנחס יהודו וירושלים, אנחנו עדיין בסיכום שבוע שעבר, כן? על ידי שמתעורר ועורבו להשם מנחס יהודו וירושלים, מגיע שבקורבתי עליכם למשפוט. ולכאורה זה דבר מפחיד, שהקדוש ברוך הוא מקרב את עצמו ומזדרז לשפוט אותנו. ואויסי עיד ממהר, ממהר במחשבים ובמנועפים ובנשבועים לשוקר. יש פה, שימו לב, יש פה כמה סוגי פגמים, בסדר? מחשבים, גומרים חז"ל, גמרא בסנהדרין, מכחישים פמליה של מעלה. זה סוג של כפירה. יש לך מנועפים, שזה זנות. יש לך בנשבועים לשוקר, כל העולם מזדעזע, בסדר? זה זלזול וזה, כמו שהמהר"ל מסביר, זה המדע של כל העולם על צורה של שקר. זה משקלות, זה הכוח של המולק, זה גם, זה חורבן של העולם. ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר, כן, שזה תמיד, אתה רואה אצל הנביאים, תופס פרופורציה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית. ההתעללות בחלשים בחברה זה הדבר שבו, כן, עוד פעם, זה, כל מי שקורא תנ"ך רואה את זה, לכל אורך הדרך, בכל ספרי הנביאים, את הפרופורציות. בסדר? הפרופורציות. אפשר לתאר מישהו שעשה דברים נוראים, והוא היה פגום בבן אדם לחברו, זה תופס בדברי הנביא משקל כל כך גדול. בסדר? אתה רואה את זה אפילו אצל, טוב, אצל יוסף הצדיק אתה יכול להגיד שזה מה שהוא אמר להי, לגברת. כשהיא מנסה להחתיר אותו, מה הוא עונה לה? הוא אומר לה, אין, אדוני לא ידע כל עת בבית, וכל אשר יש לו נתן בבית, אין לנו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני, והוא מקים אוי סוח ואשרת אשתוי, ואיך אעשה אורו הגדול לעזויס, וחוטוסי לליקים. אשים לב, וחוטוסי לליקים זה שתי מילים. וזה שבן אדם סומך עליי, זה לא פייר לרמות אותו וללכת מאחורי הגב שלו, זה 30 מילים. אז שם אתה יכול להגיד, טוב, הוא רצה לשכנע אותה, שזה לא לעניין, לכן הוא אמר את זה. אבל אתה רואה את זה בעוד מקומות, אתה רואה את זה גם בביקורת של הנביאים, אתה רואה את זה גם על... כשהרגו את זכריה, הנביא זכריה. אז הוא אומר, הרי מה היה שם? בן 7 שנים, יהויש במולכוי. יהואש, כן, מי הציל אותו? הכהן הגדול. כן, זכריה בן, היה בן של... בן של לא שר מכל אשר הוראו, יהוידע הכהן. כן, יהוידע הכהן היה הכהן שהציל את יהואש, ואז כשכל ימיו של יהוידע הוא שמע בכל יהוידע, כשיהוידע נפטר, ואז הוא שר מן הדרך. והגיעו אליו האנשים שלו, והגדילו אותו מאוד, כן, זה דבר שקורה הרבה בהיסטוריה, הם מנסים להחניף לו, אז מגדילים אותו מעבר לפרופורציה, ואז הם מתחילים להגיד לו, תשמע, תראה, אף אחד, כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, לא יכול להיות שם יותר מיום אחד בשנה, ואתה 7 שנים היית בקודש הקודשים, כשעתליה הרגה את כל המשפחת המלוכה, יהוידע הכהן נכביא אותך בבית השם, פרנס אותך שמה, אז הוא, הנה, אתה מסוגל להיות בבית השם, כזה תמידיות ורציפות, אז אתה מאוד מאוד קדוש, אתה בטח אלוהים. הם מתחילים להפוך אותו לאליל. והוא קונה את זה. כן, הוא לא רק מריח את הבושם, הוא גם שותה אותו. זאת אומרת, הוא לא רק מבין שיש פה מחמאה, מקבל אותה יפה ולא... זה, הוא מתחיל להאמין לה. ואז תכלס, הוא נופל לתוך הבור הזה, ואז עומד זכריה, בן יהוידע, הבן זה של זה שהציל אותו, שהוא כהן ונביא ביום הכיפורים, בשבת, בבית המקדש, ומעביר ביקורת על המלך. על זה שהוא עושה את עצמו לאליל, לעבודה זרה. והמלך מסמן והורגים אותו, את זכריה בן יהוידע. וזה דמו של זכריה שתוסס, כי הרגעים האחרונים לפני שהוא מת הוא אומר ירא השם וישפוט, ובאוכמותו אמר, כך אומר הפסוק בדברי הימים, וכמותו אמר ירא השם וישפוט. אומר, טוב, שהקדוש ברוך הוא ישפוט, והמילים האלה, ירא השם וישפוט, עמדו 200 שנה עד החורבן, כשנבוזרדן מגיע, הוא עדיין רואה את הדם רותח. והפסוק מסיים ואומר, ולא זכר יהואש את החסד אשר עשה איתו יהוידע אביו. שים לב, מדובר פה על חטא של עבודה זרה, בסדר? חילול שבת, חילול יום הכיפורים, הריגת נביא על זה שהוא מעיז להתנבא בשם השם. יש לך פה חבילה של עבירות עסיסיות מאוד. ומה הפסוק מוצא להדגיש? ולא זכר את החסד. איפה הכרת הטוב? אבא שלו הציל אותך. לא הכרת הטוב לא עצמו, הכרת הטוב לאבא שלו. כי הפגם הזה אצל הנביא, ואגב, מי שרגיל ללמוד תנ"ך רואה את זה המון, הפגם הזה של החוסר הכרת הטוב הוא חמור יותר, הוא קשה יותר מחבילה כל כך עסיסית של פגמים קשים, של עבודה זרה וחילול שבת וחילול יום הכיפורים והריגת נביא וכל ה... דברים מחרידים, שהוא הופך את עצמו לאליל, ולא זכר. טוב, כי זה גם בשורש, בסדר? זה, שמה גם נמצא השורש לבעיה. אתה רואה את זה גם פה, כן? יש מחשבים, מנעפים, נשבעים לשקר, שזה 3 עבירות מאוד חמורות, ומה? עושקי שכר שכיר. בסדר? הוא לקח בן אדם, דחף אותו לעשות בשבילו עוד איזה עבודה קטנה, בלי לשלם לו, כן? נסע עם המונית ואומר לו, אתה יודע מה, אני צריך עוד איזה נסיעה? אתה יודע שאתה צריך לשלם על זה עם מונה. מה אתה דוחף אותו עכשיו לעשות לך משהו? אתה יכול. והוא מפחד שלא תקרא לו פעם הבאה, נכון? כי זה נסיעה גדולה עכשיו, זה, מירושלים, תל אביב, הלא, חזור, אז אתה מסנג'ר אותו, נכון? כך קוראים לזה. כאילו, לא עוד איזה משהו קטן. זה עושקי שכר שכיר. והדבר הזה, שים לב באיזה רשימה זה נמצא, באיזה חבילה זה נמצא, כן? ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, עוד פעם, כי זה מישהו חלש שלא יכול להתמודד, ומתי גר, ובא גילוי הנפלא, שהיום הזה של עורבו להשם יחס יהודו בירושלים, ומעמיד שכל הסיבה שיש בו את הפגם הזה, כי ולא יראיוני, אומר השם צבוקויס. אבל אם הם רואים את השם ויראים מהשם, ומרגישים את הקדוש ברוך הוא כנוכח, ממילא, אגב, ראיתי שגם בצודק משתמש עם הביטוי הזה, שהקדוש ברוך הוא כנוכח, ברסיס ילילו, הקדוש ברוך הוא נוכח, בריא שהקדוש ברוך הוא נוכח, ממילא, אומר, זה עיקר התשובה, שמרפא גם את כל הקודם, שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא לנוכח. אני לא יודע כמה להיכנס פה לסוגיה של יראה, כי יראה זה סוגיה גדולה, ויש בה לפעמים בלבול. יראת הנוכח, בסדר? להרגיש שאני עומד לפני השם. זה דבר שהוא מאוד מאוד מעצים את האדם, ולמרות שזה בגלגל של יראה, אנחנו רגילים לגלגל של האהבה. הגלגל של האהבה הוא גלגל של שפלות, בסדר? למה? האדם מרגיש... כן, הגמרא בסוטה אומרת ששויך אין עד, מורים וכוי ואסדקו, ושפל רוח. אז הגמרא אומרת שם שתי שיטות. מר אומר, אני אסדקו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יורד לשכון עם האדם שבדיכאון, שמדוכה, שחלש, או שאסדקו איתי, דק או איץ, שהקדוש ברוך הוא מניף, מרים את המדוכה להיות קרוב אליו. אז יש פה בעצם שתי הנהגות. יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא מרומם את האדם אליו, יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא יורד להיות את האדם, עם האדם. שתי הנהגות האלה זה יראה ואהבה. ההנהגה של האהבה, שהקדוש ברוך הוא מגלה אלינו אהבה, אני, מה שאני, מלא חסרונות, מלא פגמים, מלא תאוות, מלא עבירות, מלא חטאים. ומגיע הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את אהבתו אליי. מה אני מרגיש? אני לא מרגיש התנסות. אני מרגיש שפל, אני מרגיש מבויש, בסדר? אני מרגיש, מי אני, מה אני? למה הקדוש ברוך הוא איתי? אבל אז, מה אני קולט? שהוא באמת אוהב אותי. כי עם כל החסרונות שלי, עם כל הנפילות שלי, עם כל זה שאני נמצא, איפה שאני נמצא, הוא יורד להיות איתי, הוא יורד להיות כאן, במקום שלי. הדבר הזה מגלה לי את אהבת השם בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אבל אז התחושה של בן אדם היא תחושה של שפלות. שפלות טובה, אבל שפלות. הוא לא מרגיש מתנשא, הוא לא מרגיש שאני משמעותי, אני גדול, אני חזק. הוא מרגיש, אני אהוב. בסדר? אהבה היא במקום שבו אדם יכול להוריד את הכיסויים ואת ההתחפשויות ואת הלבושים ואת כל הגוונים שהוא מורח על עצמו כדי להציג פוזה מסוימת ולאהוב. בסדר? כך, זאת הצורה של אהבה, שלא צריך עכשיו את כל הקישוטים מסביב. אלא האדם בעצמו, כן? זה הצורה של, של, של אהבה. זה אהבה של שפלות. יראה היא הפוכה. יראה בעצם הגיעה ממה? באים לאדם ונותנים לו עונש. רגע, אם אתה נותן לו עונש, זה אומר שהוא אחראי למעשיו. אם אתה נותן לו עונש, זה אומר שבעיקרון הוא מסוגל. זאת אומרת, יש דרישה מהבן אדם, זה כי יש לו יכולות. האהבה יכולה להביא את הבן אדם לתחושה של, לא דורשים ממני גם יותר מדי. זה, אני פה, זה מה שאני, ואוהבים אותי ככה. זה גילוי עצום של אהבה שמעורר כנגד אהבה לקדוש ברוך הוא, וזה כנגד, הקדוש ברוך הוא מוביל את האדם באהבה עוד יותר, בסדר? זה גלגל של אהבה. אבל הגלגל של העירה עובד אחרת. הגלגל של העירה זה, יש פה רצוי בישה לאלכו, הקדוש ברוך הוא מגלה את מידת הדין. ובגילוי מידת הדין בעצם מתגלה שיש משמעות ויש כוח לפעולות שלנו בעולם. ואז מתגלה שא', הקדוש ברוך הוא, שהוא, כשהוא מפעיל את מידת הדין, הוא מתגלה כמלך גדול, מרומם ומנוסה, מלך חזק מאוד, עוצמתי מאוד, נכון? שערות, רוחות, עושה מלאכה ורוחות, משרתיו אש לוהט. אתה רואה הנהגה, אתה רואה, וואו, הוא ענק, הוא גדול, הוא מלך רם וניסה. והמלך רם וניסה הזה מתעניין במעשים שלי. זאת אומרת, אם אני היום יניח תפילין או לא, אם אני אתפלל במניין, אם אני ילמד או לא, מעניין את המלך הגדול הזה, מה אני אעשה? והוא נוהג איתי במידת הדין אם אני לא עושה את זה. זאת אומרת, זה חשוב לו. אני פתאום קולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כשמידת הדין מתגלה, וכמה אני גדול. זאת אומרת, כמה אני בעל משמעות, אני לא עוד משהו, איזה חסר משמעות. עוד פעם, זה מידת הדין, ולכן אנחנו לכתחילה רוצים רחמים, בסדר? אבל מידת הדין היא זאת שמגלה לבן אדם את היכולת שלו, והיא נותנת לבן אדם כבוד.
אהבה זה
לא ויתור. אהבה זה כביכול הקדוש ברוך הוא יורד אל האדם איפה שהוא כאן. אני את דקה. היראה זה דקה איתי, אני תופס את הבן אדם ומרים אותו. יש שתי דרכים לאהוב בן אדם. יש, עוד פעם, גם יראה מבוילה לאהבה. לאהבה של ויקבע ליבו בדרכי השם. אבל יש שתי דרכים, יש דרך שאתה, הבן אדם שוכב על הרצפה, אתה בא ונשכב לידו. בסדר? מכיר את זה? כן, אני איתו, אני איתו ו... ראיתי את זה פעם קורה עם איזה מישהו שהיה כמה שנים בטיפול גמילה ועשה עם עצמו עבודה מאוד מאוד גדולה. והוא היה עם חבר שהחבר נפל, פשוט נפילה חולשה, הוא היה לא בריא. קיצור, הוא נפל. והחבר הזה, הוא שעבר את התהליך, עשה עם עצמו עבודה, על אוטומט, תוך חלקיק שנייה שהוא נפל על הרצפה, הוא שכב לידו. רוב האנשים, כמעט כולם, הדבר הראשון שהם עושים זה מושיטים לו יד, בוא תקום. למה? לא נעים לי שהוא על הרצפה, אז אני מרים אותו. נכון? אבל הוא עשה עם עצמו עבודה גדולה במשך השנים, בשיטה מסוימת, כן, שהובילה אותו למקום הזה שדבר ראשון אני איתך, אחר כך נדבר על הקום. אפילו דבר ראשון נשכב לידו, כן.
נחמן
ואינדיק. סוג של, כן, דווקא הוא לא עשה את זה אפילו כטיפול. זה היה על אוטומט, כאילו, אני איתך, זה המסר שאני איתך היה כל כך עוצמתי, כל כך מוטמע בו בנפש, שהוא פשוט על המקום, נשכב על הרצפה לידו. כולם שכבו ביחד, אז, ראי, אתה רוצה לקום, יש לך כוח, אין לך, ואז קמו. הדבר הזה, מה? נכון. יכול להיות, אבל אני לא חושב שצריך להגיע למקום הזה של ויתור. המציאות של אהבה, של אני אז דקו, שים לב, אתה יכול לשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו בצורה כזאת שאתה שוכב לידו על הרצפה, אז הוא על הרצפה, ועצם זה שבאת ונשכבת אותו על הרצפה, מגלה אהבה עצומה. בסדר? זה מגלה שאתה איתו שם. ויש דרך אחרת של אהבה. עוד פעם, זה אהבה אולי קצת יותר קשוחה, זה מזכיר יותר אהבה של הורים, בסדר? של... לך תביא את השולחן מבחוץ. מה, אתה אוהב? כן. אתה מסוגל לקום, ואתה תקום, ואתה תצליח לעשות את זה, למרות שכבר 8 פעמים נכשלת בלעשות את זה, כן? ניסית כבר ונפלת, והמפה מלוכלכת והכל הרוס, לא. קח את זה, כלי קריסטל יקר, ותיקח את זה וזה יבוא שלם לשולחן. כי אתה מסוגל. זה סוג אחר, זה לא אהבה גלויה כמו ה... זה לא אני אסדקו, זה אסדקו איתי. קום מהרגליים ולך ותעשה. כי אני יודע שאתה יכול, ואני יודע שאתה מסוגל, ואתה תעשה את זה. רואים את זה המון, הורים וילדים. אני אומר, גם כן יש את הנקודה הזאת של אהבה גדולה מאוד, שהיא אמון, של לתת אמון בילד ולאמן את הילד. ממקום שההפך, אני נותן לו תפקידים, אני כביכול דורש ממנו. עוד פעם, לפעמים צריך לתאם שפות, בסדר? שהילד יבין שאוהבים אותו ולא יתפוס, רק שרודים בו, שמנצלים אותו, דבר כזה, שגם זה עלול לקרות. אבל יראה נכונה, בעצם היא במקום כזה של ההפך, זה מראה לבן אדם, אני יודע שהוא אוהב אותי, אני יודע שהוא רוצה שאני אצליח, אני יודע שזה חשוב לו, והוא באמת גדול, והוא חושב שאני מסוגל. בסדר? כשאתה מקבל פנייה מבן אדם, שאתה יודע שהוא מאוד מאוד חזק ועוצמתי, והוא נותן לך תפקיד מתוך זה שהוא מכיר אותך, ואומר, אני יודע שאתה תצליח לעשות את זה, תעשה. זה כבוד. הכבוד מוביל אל הבושה. בסדר? ולמען תהיה עירתו על פניכם, לבלתי תחתהו. זו, אומרים חזל, זו הבושה, כמו בן הדורים, נכון? אז יש לך בושה, למה? כי אדם שבאהבה, אין לו בושה, ולא יתבוששו. זה המצב של אדם וחווה בגן עדן, ולא יתבוששו. זה מצב של אהבה מלאה. בסדר? אין שום הסתרות בעולם, אין שום קליפות בעולם, אין עוד דברים. זה אהבה מלאה, שם זה אין בושה בכלל, ולא התבוששו. ברגע שיש יראה, יש כבוד, יש בושה. והשילוב הנכון הוא שילוב של שניהם יחד. זה מה שאנחנו תמיד מנסים להגיע, השילוב של שניהם יחד. השילוב של יראה ואהבה, עוד פעם, במאמר של הכרת החסרונות, שבעזרת השם יורד לדפוס היום, אז מציאת הדשמיה, אז יש על זה, סביב הכרת החסרונות, כן, נראה לי שזה פרק י' או י' א' מתוך המאמר הזה, יש על הנושא הזה של איך מוצאים את האיזון שבין יראה ואהבה, לבנות את זה נכון, לא ליפול לא לטעויות של עשיו ולא לטעויות של ישמעאל. ישמעאל אהבה מקולקלת, בהמה דומה לחמור, כמו עשיו, חרב של עשיו על חרבך תחיה, של אני מושלם ואני לא מוכן לקבל כלום ואני... כאילו רק כבוד ויראה, אבל כבוד מדומה, לא כבוד אמיתי. ואיך הולכים עם האמת. בכל מקרה, אז יש לנו פה את העניין של יראה, עוד פעם, זה סוגיה גדולה, ואני מניח שעוד נפגוש כמה פעמים את הסוגיה הזאת של היראה, אבל היראה זה לעמוד מול הנוכח. זאת אומרת, להכיר בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, ולהכיר בגדלותי שלי, כעומד לפני השם. כי אני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. והמקום הזה הוא עמידה לפני השם, לפני השם הזה, הוא גם התיקון והכפרה שמרפא את הקודם, ומגלה שכל הקרבתי עליכם למשפט, חשפים ונאפים, נשבעים לשקר, עושקי ישראל זכיר, הכל בעצם נתקן ומתרפא. טוב, עכשיו, כשזה מגיע המצווה הזאת בפועל, מה ממשיך הסדישורים ואומר, שימו לב, זה עובר למצווה של מעשר ותרומה. אז הזכרתם שבוע שעבר שהמעשר והתרומה זה מעשר זה הראשית, אז בואו נראה באמת איך הסדישורים מסביר את זה. וזהו שאמר הכתוב, שובו אליי ושובו עליכם, אמר השם צבקויס. ואמרתם במקוונוכו, המעשר והתרומו. אומר, למה מעשר ותרומה? זאת אומרת, יש גילוי של ואור ולשם חסידו וירושלים, ואז אתה אומר, טוב, שובו אליי ושובו עליכם, כי אני הווי אלוהי שוניסי ואתם בני יעקב לא יחליסם, שובו אליי ושובו עליכם, מעשר ותרומה. האם את המעשר ואת התרומה הם נותנים כמו שצריך, או שהם גוזלים, לא נותנים. אומר, היינו, כי עניין מעשר ותרומה, הוא מה שהציב השם יתברך הקרה לנפש אדם, שיקיר בהשפעת השם יתברך היורדת ומתחלפת מצורה לצורה ומשער לשער, לקורבה להגבול של צורת אדם. זאת אומרת, שיהיה אדם ממליך שם את השם יתברך, ולהכיר להשם מאורץ ומלויות. זאת אומרת ככה, יש עולם. עולם אמרנו מלשון העלם. איפה יש גילוי בתוך המציאות החומרית של הקדוש ברוך הוא? הדבר הזה הוא העניין של הראשיס, הוא מדבר על זה בדיוק בקטע הבא, הוא בא ומסביר ומוכיח את העניין הזה מהסיפור של מנשה. אז הוא אומר, יש בתוך כל דבר בעולם, יש נקודה מסוימת שבה יש את אפשרות הגילוי של כבוד השם שנמצא בתוך הדבר הזה. התפקיד שלנו בעולם זה להיות בימי עולם, ושם לגלות את השנים קדמוניות. בסדר? להמשיך את האור הגדול לתוך החלל. בסדר? יש צמצום, ולתוך זה להמשיך את הקו. זה העבודה שלנו, עבודת בני האדם, כל השיטו אלפי שנים דעל ועלמה. עכשיו, כשעושים את זה, הוא אומר, יש דברים בעולם שכביכול התרחקו מהקדושה. אתה מסתכל היום על פירות, ירקות, על דברים שגדלים, על מציאות פה בארץ, אתה לא רואה בה את כבוד השם בגלוי. אבל בכל הדברים האלה יש איזשהו אופן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לגלות את זה. האופן הזה זה הביקורים, זה המעשר והתרומה. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאינה שביקרה, רימון שביקר. הוא רואה את התחילת הצמיחה הזאת. בתחילת הצמיחה יש פה איזה גילוי של אור שגורם שמחה גדולה לנפש של האדם. והשמחה הזאת, יש פה שמחה כי יש פה גילוי של אור אלוקי. לכן תמיד יש שמחה. הישמח מוישה מדבר על זה בפירוש שלו לתהילים בפרק צדיק ג', הישמח ישראל מדבר על זה במאמר שלו לבדיקת חמץ. כשאתה מרגיש שמחה, זה אומר שיש פה איזה ניצוץ קדוש שהתגלה. יש פה איזה נקודה של אור. מה זה? ההתחדשות שיש פה בביקורים מגלה לך של מה קורה הרי? בדרך כלל אנחנו רואים פירות. מה פירוש? פירות גדלים. מה רצית שיהיה? כאילו, כן, איך הוא אומר, כשמשיח יבוא, יצמחו לחמניות על העצים. ואז מה יהיה? שבוע ראשון כולם יהיו מולווים מזה. אחרי שבועיים, ככה זה, מה? לא ראית? אפרסמונים, לחמניות. למה, מה ההבדל בין בננה ללחמניה? למה שבננה תצמח ולחמניה לא תצמח? מה כבר ההבדל? מרקם קצת שונה. מה, טיבול? סלו, מה? גם ככה צומח לך, גם קיבי, גם ליצ'י, גם לחמניה, גם תפוז. גם בננה. זה שינויים קלים, זה ההפך, אתה רוצה הסבר? כי הפחמימנים התחברו עם החומצות אמינו, יש הסבר מדויק, הכל מסודר, כן? תכניס את זה למעבדה, יהיה הסבר. זאת אומרת, מה, רק מה? אגב, תחשוב על זה, היהודים שחיו בשנה, במדבר 40 שנה, קיבלו לחם מהשמיים, נכנסו, פתאום ראו שהלחם צומח מהארץ. ממש ברכו המוציא לחם מן הארץ, בכוונה שלמה. זה היה בשבילם חידוש גדול, כן? דבר, רק מה, איך אמרנו, היה הרחיק קדם. כשאדם חי בהתחדשות, אז הוא רואה דברים, הוא חווה דברים, הוא נהנה מדברים. אבל כשהוא לא חי בהתחדשות, כן, הוא מאבד את זה.
עצם זה שהם התלוננו על המן היה בגלל ההתרגלות.
נכון, התרגלו למן, התרגלו, כן, ונפשינו קצה בלחם הקלוקל. איך הרב שח פעם אמר למישהו, איפה, הרב שח הרי אף פעם לא נסע לדאצ'ה, לא נסע לחופש. אז שהיה מישהו שהיה בשוויץ, איפה היית בחופש? היה שואל לפעמים אנשים, אמר לו שהייתי בשוויץ. או, מה, ראית בשוויץ? נפלאות הבריאה, איזה הרים, איזה יופי. מה, נו, נפלאות הבריאה, הרמב״ם כותב שאדם מסתכל בפלאי הבריאה, הוא בא לאהבת השם, כן, פלאי הבריאה. אז הרב שח אומר לו, אתה רוצה לראות פלאי הבריאה? תסתכל על הציפורניים שלך. אתה יודע איזה מדהים זה, הרב שח גם היה מסוגל לזה, כן? הוא גם היה מדבר על הציפורניים שלו בהתרגשות עצומה, הדמעות, על איך הציפורן גדלה, והיא גדלה. זה היה מרגש אותו, ולא רק ציפורניים, תמיד ידעו גם בישיבה לפי השיחות, תלוי איזה רופא הוא היה השבוע. גם מגיע הברך, איזה חוכמה הברך, והברך, והסחוס, וזה סחוס מיוחד, היה מאוד מאוד מרגש אותו. אז ידעו שהשבוע היה אצל רופא שטיבל בברך שלו, והוא קיבל הסבר איך עובד הברך, אז בשיחה בישיבה זה היה נושא, לפעמים זה היה מאיים, לפעמים משהו אחר. אבל עכשיו, הרב שח היה למדן, אז הייתה לו את האפשרות הזאת להיות ירחי קדם, לתפוס את הדברים כמו שהוא. מה, ברך? לכולם יש ברכיים כבר אלפי שנים, ואני כבר עם הברכיים, הרב שח היה אז בן 90, כן? 90 שנה עם הברכיים האלה, וזה חורק עכשיו, כן? הברכיים, אז... אבל היכולת להסתכל על זה במבט חדש, במבט רענן, כאילו לא קרה, עכשיו, אנחנו, כן, אנשים שפשוטים יותר, אנחנו צריכים שוויץ. אנחנו צריכים כאילו משהו יוצא דופן בשביל היכולת לראות את ההתחדשות, בסדר? זה מה שקורה בביקורים. יורד אדם לתוך שדהו, ורואה רימון שביקר, זאת חוויה רגשית מדהימה. בסדר? זה מהמם, הבן אדם עומד, וואו, יש לו חיוך, יש לו את ה... הוא מרגיש את ההטבה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מרגיש את הפלא בזה שדבר צומח. והכוח הזה של ביקורים, כל חי לב להשם. הוא מחבר את הדבר הזה, הוא לא נשאר תקוע של איזה יופי, צמח לי פרי. אלא מבין מאיפה הפרי הזה הגיע, מה השורש של הפרי הזה. מי הנותן של הפרי הזה? כן, לזכור את הנותן, יש על זה מאמר במאה שילח, פרשס עקב, ואוכלת וסור אותו וברכתו. לזכור, לראות את הנותן בכל דבר. זה, הוא אומר שזה הסוד של כזית. כל דבר צריך כזית, כן? אתה יודע, אתה בא בליל הסדר, ועכשיו צריך לאכול כמות של שתי זיתים, וכמות של זית אחת. מה הזיתים נפלו פה? כאילו, מה הזיתים קשורים למצות שלנו ולמרור שלנו? ואיפה, מה הזיתים פה? אז אומר במאה שילח, זית זה הרי מרמז לשמן, מרמז לחוכמה. זאת אומרת, חוכמה זה בעצם תחילת ההכרה. ההכרה של האדם, כתר אין לנו הכרה. הרובד העליון ביותר של ההכרה, זה המגיד ממזריץ' חוזר על זה המון, הרובד הגדול בהכרה זה החוכמה, הזית. הזית מסמל את החוכמה, נכון? את קויה אלפולזייסים שבני אשר היו חכמים כי היה בהם זית. זית זה סגולה לחוכמה, שמן זית סגולה לחוכמה. ולכן יש פה, זה מרמז על החוכמה. אתה אוכל משהו? תאכל כמות של כזית. זאת אומרת, תזכור רגע, תסתכל לעומק של זה, תסתכל במבט של חוכמה, לא רק על הגילוי בפועל. מאיפה זה הגיע? ברוך אתה השם, אלוהיכנו, מלך העולם, בוירי פרי יועץ. והגילוי של זה, כשאדם יש לו נכסים, ואדם עלול לטבוע בתוך הנכסים שלו, הגילוי של הנכסים שלו והשורש שלהם קורה בסיפור הזה של ביקורים, קורה בסיפור של מעשרות, זה נשאר טבל, זה לא ברשותי, אני לא יכול להשתמש בזה, עד שאני אתן את החלק של בית השם, בסדר? זה ניתן לכהנים וללווים, אבל זה החלק של בית השם, האדם מכיר שהיבול שלו ומה שממש מרגיש שלי, שאני עשיתי, זה העמל שלי, הוא רוצה, איך קוראים לזה בשפה של ישביצה, להתפשט בדבר הזה, כן? להשתחרר בדבר הזה, בהרגשה של חסד, זה בא ומצמצם את הבן אדם, מעמיד אותו במקומו. היה לנו את זה גם במאה שילוח לגבי ראש השונו, כן? ראש השנה מגיע בתשרי, האדם אוסף את כל היבול הביתה. הוא עלול להתפשט בהתפשטות גדולה מדי, בסדר? להשתולל, אגב, מכירים את זה מהמציאות, בן אדם שמקבל משכורת שנתית גדולה מאוד, מכיר את זה מהמושב, עם חקלאים שמקבלים את השכר פעם בשנה, אז פשוט, אתה יודע, היא עכשיו נוסע לטיול, לחול, לשבועיים, רגע, את המשכורת הזאת אתה צריך לחלק ל-12, אמרו לפרנס אותך עד השנה הבאה בזמן הזה, יהיה לך הוצאות בשדה, יהיה לך הוצאות בבית, יהיה לך הוצאות לא צפויות, אתה לא יכול להשתמש עם כל הכסף הזה. בסדר? יש אנשים שאתה עושה איתם חסד ונותן להם משכורת פעם בשבוע כי הם לא יודעים להתנהל עם ה... כזה, מכיר מישהו, מכיר סיפורים, דברים של... הוא קיבל משכורת, קלח קנה נעליים. מה יהיה בשבועיים הבאים של החודש? מה תאכל? קנה נעליים בחצי משכורת. זאת אומרת, זה דברים שקורים. באה התורה הקדושה, נותנת לנו את תקיעת שופר שהיא סוג של אזעקה, מכניסה אותנו למצב של דין, מצב של ביקורת עצמית. איפה הייתי שנה שעברה? איפה אני היום? איפה אני מתכנן להיות שנה הבאה? איפה אני ברוחניות? איפה אני בגשמיות? הבן אדם נכנס למצב של חשבון נפש. זה הסיפור של עשרת ימי תשובה, כן? יום שנה, עשרת ימי תשובה. הדבר הזה מוביל את הבן אדם לאיפוק. ואז, כשהוא בונה את עצמו נכון, הוא מתכנן את עצמו נכון, אז יש סוכות. עכשיו אתה יכול לשמוח. כשהאדם בנוי ולא מתפזר בשמחה שלו, כן? מצמצם את עצמו, אז הוא מגיע לשמחה האמיתית, הרגועה יותר. ודווקא אז יש את קהלת ויש את כל הדברים האלה שמאזנים את השמחה כדי שהיא תהיה תועלתית ולא מפרקת. עכשיו, את הדבר הזה יש לך בעצם בכל שפע שאדם מקבל. אדם מקבל עכשיו שפע, ושפע של פירות וירקות שאדם אוסף אל הבית, זאת חוויה מאוד חזקה, בפרט שזו חוויה שנתית, חד שנתית בדרך כלל. הדבר הזה, כן, כל הקיץ זה מונח בשדה, ולקראת תשרי, חודש אלול, אז אוספים את הדברים אל הבית לפני הגשם. עכשיו, הדבר הזה הוא ממלא את האדם בשמחה גדולה. ואז באה התורה ואומרת לך, רגע, עכשיו הכנסת את זה הבית, רואה פני הבית, רואה פני הבית, תרומות, מעשרות. זה כל מיני דברים שבאים לכוון את הבן אדם. שים לב מה הגיע לך, מאיפה הגיע לך, ותהיה מכוון ולא מפוזר. עכשיו, ושם זה, אנחנו מדברים לקורבו אל הגבול של צור הסוד. זאת אומרת, יש השפעה של הקדוש ברוך הוא, היא יורדת ומתחלפת מצורה לצורה ומשער לשער, לקרובה להגבול של צורת אדם, שיהיה אדם ממליך שם את השם יסבורך, ולהכיר להשם האורץ ומלויו. ועל אותה הכרה נאמר, כי לא על הלחם לבדו יחיה אודום, כי על כל מויצו פי השם יחיה אודום. זה מאוד מפורסם, זה הליקוד, הרי הקדוש כותב את זה בליקוד יתר פרשס עקב, כן, מובא גם בפויסקים, נכון? המוגן אברום. בסימן ווב סעיף ד' והמשנה ברורה מביאים את זה שם שלא יהיה ללחם לבדו יחיה אדום. יש בלחם, יש את החלק הגשמי ויש את אור השם הרוחני שמקיים ומחיה את הלחם הזה. הלחם הזה איך הוא קיים? כי מוצא פי השם, כי הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, וכל העשרה מאמרות, וכך נברא הדבר הזה. עכשיו, החלק הגשמי שבאוכל מפרנס את הגשמי שבאדם, אבל את החלק הרוחני שבאדם הוא מתפרנס מהמוצא פי השם שיש בלחם. כי לא יהיה ללחם לבדו יחיה האדום, כי על כל מויצו פי השם שיש בלחם יחיה האדום. כך מבאר הרי הקודש, וזה מובא גם בפויסקים, גם מוכר נפש החיים חוזר על זה, גם בשער ג' ו...
יכול לתמריץ את פי השם.
מה זה?
יכול לתמריץ את פי השם.
אז כן, זה הנקודה. כי יש פה משהו שכשאדם אוכל, אז יש פה, אומר רב חיים ולוז'נה ברוח חיים, הלא וויס, אומר שלושה שאכלו וישבו, שישבו ואכלו כאחד, ואין ביניהם דברי תורה. כאילו אוכלו מזיו חיים בייסים, שנאמר, כי כל שולחנו יסמונו, מלאו קיצוי, או בנים מקויים, שלושה שישבו ואכלו, ויש ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקויים, שנאמר, ואמר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, כשולחנו של אדם דומה למזבח. אז הוא אומר, אם האדם אוכל, ויש דברי תורה, הוא מעלה את האוכל, אז זה נהיה כמו מזבח. שאתה לוקח בהמה, והיא נהיית קדושה להשם. ריח ניחוח היא של להשם. בסדר? זה שולחנו של אדם דומה להזבח. אם אדם אוכל ולא אומר דברי תורה, הוא מוריד את האוכל. מוריד את האוכל, כל שולחנו ישמול, הוא כי צויו, כמו באדם, שהאוכל חלקו נפרד ועולה ונהיה חלק מהאדם. זה אוכל שהיה חי, דומם או צומח, והפך להיות אודום. בסדר? אדם שעובד את השם. אבל חלק מסוים מופרש ויוצא. כשהאדם לא מדבר דברי תורה, הוא בעצם לוקח את כל האוכל הזה והופך אותו לצועה. כי כל שולחנו ישמלאו כלצויו. וזה כמו קורבן להביא לזורת, מה?
למה הקלושה
שאוכלו? זה קצת צורה של אכילה. שלושה שאוכלו, אז יש שם חיוב כבר ללמוד, והם לא למדו. רש"י אומר שהם מקיימים בעיקרון את המצווה של דברי תורה, אפילו באמירת ברכת המזון, כן? אבל עצם זה שאדם, רב חיים הלוז'ה מסביר את זה ברוח חיים, שהרעיון הוא לקחת את האוכל ולהעלות אותו. הוא בונה את זה על דברי האחיז הלילה, שהוא מצטט אותם שם, הוא גם בנפש החיים מביא את זה בג' י' א', את היסוד הזה, שיש לאדם את היכולת הרוחנית הזאת. טוב, אז הוא אומר, כל מועצה פי השם, היינו, מסביר האסיד השורים, כי כל ההשפעות היורדים לזה העולם מוכרחים לבוא בהתלבשות, לבושים באיזה לבוש גשמי, אכן, האדם צריך להכיר בהלבוש. איזה מקום היא השער שהתחיל בו השם יזבורך להשפיע בסויכוי. המקום המסוגל לזהות בו את כבוד השם שמתגלה דרך הדבר הזה, זה השער של ההשפעה. עכשיו, בוא, הוא בא ואומר את הגמור בסנדרין, יש על זה מאה שילויח בתחילת הספר בחלק ב' שמדבר על העניין הזה של מנשה, בוא נראה איך שהוא מביא את זה כאן. הגמור בסנדרין קוף בייס עומד בייס, רבה שאוי כי הגים המלוכים, עמדה ודיבר על שלושת המלאכים שאין להם חלק לעולם הבא. אומר, הוא מסיים ואומר בסוף השיעור, למחר נפתח בחברין, מחר נדבר על חבר שלנו. מי זה החבר שלנו? אחד מאיתנו, מהבייס מדרה שלנו, מהחיידר שלנו, על מנשה, מלך יהודה. עושה מנשה, באותו לילה, איסחז עלי בחלמי, נראה לו בחלום, אומר, חברוך קוריסלון, אתה קורא לי חבר שלך? מאיך בויז למשרה המויצי? תגיד לי אתה, מאיפה מתחילים לפרוס את הלחם לברכת המויצי? אומר לי, לא ידען, לא יודע. אומר לי, מאיך בויז למשרה המויצי לא יגמירס? וחברוך קוריסלון, אתה לא יודע מאיפה חותכים המויצי ואתה קורא לי חבר שלך? אומר לי, אגמר לי, תלמד אותי, ולמוחר דרשין אלו משמוך בפירקה. ומחר אני אלמד את זה בשיעור בשמחה. אומר לי, אז הוא עונה לו, מאיך הדה קודים בישולה? יש שם שתי גרסאות בגמרא, איך הדה קודים בישולה, איך הדה קורים בישולה, שלוש שיטות בפויסקים, נכון? יש אביס יוסף מביא, ואיפה בדיוק, ויש על זה שולחן אורך ורמו, כן? מאיזה צד צריך להתחיל לחתוך, האם זה דווקא מלמטה, או מכל הצד, או מערך, או... קיצור, יש כמה וכמה שיטות, כולם נחלקים אבל בשיטת מנשה. כאילו, מה המנשה לימד אותנו? שצריך לחתוך את הלחם. אז יש, כן, זה נמצא בשולחן אורך, אור החיים, קוף סמך זיין, טור, ביס יוסף, נסקל, למשל, זה הרבה, דווקא זה נושא שיש עריכות, על הוויכרות ומחלוקות וויכוחים, על מה ההגדרה המדויקת של הקודים או קורים בשולי שצריך לעשות. טוב, אז הוא אומר, מה הסיפור פה? תכלס, זה ברור לנו שהוא רוצה לדבר עליו שאין לו חלק מהם הבא, ואז הוא אומר לו, איך עושים המויצי? זה קודם בשולו, וואו, כאילו, מה קורה פה? היינו, אומר אסיד השורי, כי בכל הלבושים, כל דבר שיש בעולם, שהוא שפע של הקדוש ברוך הוא, שמתלבש במשהו בעולם, יש פתח ושער, ששם מתחיל השם יסבורך להשפיע אל תוך הלבוש המויצו פי השם. יש, כל אחד יש לו את המיקום שלו, את המקום שלו, ששם מתחיל להתגלות המויצה פי השם, כן? מהשילוח אחרי שחלק ב', וזה השאר נקרא איכד הקודים בישולה. בלשון של מהשילוח שם הוא אומר, אתה מכניס את הלחם הזה בצק לתוך התנור. יש איזה מקום שבו הוא מתחיל להישרף, מקום שבו הוא מתחיל להיעפות, בסדר? הדבר הזה, המיקום הזה, אה? מה? לא, הפויסקים דנים על זה הרי. עוסקים דנים על זה, אם בזמננו שהלחם שונה והוא לא נאפה מכל הצדדים בזמנית, מה יהיה הדינים? שהוא כן נאפה, לא נאפה.
זה נס שלמה דווקא פה ולא מקום אחר, אבל נראה לי שאפשר
לחשבן
את זה, לא?
לא, פה יש לך מקום של גילוי. הרעיון שהוא אומר שם זה הרעיון של הבליטות, נכון?
בלשון שם... אנחנו מדבר על הבליטות, זה לא רק איפה שזה נשרף.
כן, אבל שם הוא גם מסביר את זה, גם בשפה הזאת של יש פה בליטה. זאת אומרת, כשהכל הולך חלק, זה כמו שאמרנו מקודם עם הפרי של הביקורים. כשהכל הולך חלק, אנחנו מתרגלים לזה ותופסים את זה כמציאות. ברגע שיש איזה במפר כזה, משהו שגורם לנו לעצור ולחשוב, פה הקדוש ברוך הוא שם את הנקודות שלו שיעירו אותנו, שלא ניכנס לתרדמה.
מה? שזה הנקודה שהיא לא מיד האדם.
נכון, בקודם בישולי, אגב, הפוסקים כבר אומרים שיש שינוי בין התנורים שלהם לתנורים שלנו, ולכן זה משתנה. אבל כן, יש פה איזה נקודה שבה הקדוש ברוך הוא מגלה לך שיש משהו שהוא בתוך הסיפור הזה. כשאתה רואה את הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הסיפור, פה הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לך את עצמו. בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אתה יכול, הכל הולך חלק. יש משהו שפתאום לא הולך חלק. בלא הולך חלק הזה, יש איזשהו משהו שהוא סגולה גדולה. אגב, כך זה גם בחטאים, באבונות, בנפילות שיש לאדם, נכון? כמו שרב צודק מלמד אותנו הרבה פעמים. יש, כשקורה דבר כזה, תדע לך, פה אתה מאוד מסוגל. זה במפרים שבאים להזכיר לך, יש לך פה, בדבר הזה, כוח גדול. אז הוא אומר, זה השאר נקרא איך דקודם בשולה. וזהו ששאל לו, מאיך בויס למשרה המויצי. היינו ששאל לו, אם הוא מכיר, הבהירות מהמויצו פי השם הנמצא בכל הלבושים. האם אתה יודע לזהות? כן? בלחם, אתה יודע לזהות איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הישיב לו, לא ידע. לא, אני לא יודע. אומר לי, מאיך דבויס למשרה המויצי לא הגמירה עצמא, שצריך המויצי לו, אתה לא יודע. וחברוך קוריסלון? היינו, מה הוא אומר לו? מאחר שאתה אינך מכיר. ואני, כאילו בדרגה יותר ממך, שאני מכיר גם בלבוש אחרון, אפילו בלחם. לחם הוא רחוק יותר משאר האוכל. שאר האוכל אדם יכול לאכול כמו שזה. לחם צריך הרי י' מלוכו איז דפס, 11 מלאכות עד שזה יוכשר לאכילה. זאת אומרת, זה יותר בתפיסת אדם ורחוק יותר מאור השם. אבל בשלב האפייה של הלחם, שוב יש פה סוג של התערבות של הקדוש ברוך הוא, שמראה שבתוך זה יש קודים בישולי, ששם יש יותר התגלות. בסדר? כמה זה יתרחק, כמו שכל הדברים שצומחים בעולם ונמצאים בעולם, הם רחוקים במידה מסוימת, וזה לקח עוד 11 צעדים. בסדר? חרישה, זריעה, בוירה, כל י' מלוכי זה פס עוד יותר רחוק מהקדושה. ושם יש לך באפיית הקודים בישולי. אומר לו מנשה, תראה, אני ידעתי לזהות את כבוד השם, ויודע לזהות את כבוד השם, אפילו בדברים שהם כל כך רחקים. רחוקים, פתח, גם בדבר אחרון, בלבוש אחרון, פתח השער ששופע בו השם יזבורך המויץ ופי השם. אם כן, לא מקור עושה לי מנשה חברין. אז למה אתה קורא לי מנשה חברין? אומר לי, אגמר לי, תלמד אותי את זה, ולמוחר דרשין עלי משמוך בפירקה. זאת אומרת, בהתחלה הוא עוד לא אמר לו את הסוד של קודים, ואז הוא אמר לו, תלמד אותי, אני אלמד את זה בשמך. היינו, הוא אומר, בכוח מנשה, שיתפשט הכרה הזאת בכל ישראל. זאת אומרת, דרשין עלו בפירקה. זאת אומרת, זה לא נשאר סוד. כן? כל יהודי שלומד קופסא מחזיין, לומד את זה ולומד את הדברים של מנשה. הוא באמת נשאר לנו עד היום אותו הכרה. לברך המויצים ביחד הקודם בשולה. מזה דאגמר מנשה לרבשי. ומחמת זאת הבהירות שהיה למנשה מלך יהודה להכיר בכל הלבושים מהבריאה, המויצו פי השם המחיה אותם, לזה נקרא מנשה רויש לכל בעלי תשובה. יש במדרש קוינן, כן, שמובא שם שהוא היה, שהוא ממונה על ההיכל של הבעלי תשובה, זה זויר, חלק א' למטס, יש את זה בכמה מקומות שבשמיים הממונה על ההיכל בעלי התשובה זה מנשה. זאת אומרת, עוד פעם, בעיקרון בגמור בסנדרין יש לנו הרי ספק אם חזר לסורו, לא חזר לסורו, הוא חזר בתשובה, שאלה אם חזר לסורו, אבל במדרושים ובזויר משהו שהוא כן נשאר בקדושה וההפך הוא רויש לבעלי תשובה, והוא דווקא הוא, עוד פעם, יש לך פה את התנועה הזאת של תשובה שמגיעה ל... מחש ומנועפים וכולי, ואז מגיע יריוני להיות נויחח אפילו במקומות הרחוקים יותר, ואז מגיע אור גדול מאוד של תשובה שאפילו בקצה האחרון, שאדם לא רק הגיע לתחתית של השואל תחתיס, כן, כמו שרב נחמן קורא לזה, זה לא מספיק נמוך לו מדי, אז מתחיל לחפור, כן, הגיע, הוא חפר עוד, וגם שם הוא גילה את כבוד השם, בסדר? וזה הרעיון של בלחם, בסדר? במקום הזה, אחרי י' מלוכי זה פס, גם כאן יש שער, זה השער להשם צדיקים יבואי בוי. שאפשר לגלות בתוכו את האור של הקדושה ומנשה מגלה את זה, בסוד של מנשה כבעל תשובה, שהקדוש ברוך הוא חותר לו חתירה מתחת כזה כבודו, הוא חפר את השאל תחתיס יותר עמוק, הקדוש ברוך הוא גם חופר לו דרך מיוחדת לתשובה שבה הוא יכול לעלות. או בעשי נשורים וחוזר לעניין שלנו, זה מעשר ותרומה. וזהו נע מהעניין ממצווה סמא עשיר ותרומו, שעל ידם נפתח השער בראשיס הבהירוס של השפועוסו יסבורך, הבא בהתלבשות תפיסת הבריאה. אומר, המצוות של מעשר ותרומה הן מצוות עיקריות, כיוון שהן פותחים לנו פתח איך לחיות בתוך העולם. אדם עובד כל השנה, בסדר? ובעבודה שלו הוא עסוק בעבודה, הוא לא עסוק בדברים אחרים. כן, אתמול יצא לי לדבר שיחה עם אברך יקר שעובד בחנות דגים, אז הוא מסיבר לי שעכשיו שיא העונה, כן, כולם מזמינים דגים והכל. ודיברנו ככה, אתה יודע, שיחה של עבודת השם, מה שנקרא, כאילו, נו, אז איפה הראש בעבודה? כאילו, הידיים עובדות, איפה הראש? הוא אומר, לא, בעבודה אני לא מסוגל לחשוב על כלום. לעסוק עם הדגים ולהוריד את הכפפת ברזל וללבוש את הכפפת ברזל, כדי לא להיחתך, והוא לגמרי שם. אבל מה כן? כאילו, הגענו יחד למסקנה שהדבר שהוא כן יכול לעשות זה לפני שהוא מתחיל את העבודה, בסדר? לפני שהוא מתחיל את העבודה, כן לכוון את עצמו. אז מה אני הולך לעשות היום? אני הולך היום לדאוג לדגים, שיהודים יאכלו אותה בפסח, וכל ביס יהיה מצווה. ופשוט, שלא... לא לתפוס את כל המציאות החיים כל כך נמוכה, לא אני עובד בשביל הפרנסה וזהו, ואני עסוק עם דגים וקרבי דגים, אלא אני חי פה ברוחניס, אני חי בעולם מרומם ורוחני, את ההמשכת הקדושה הזאת אני מוביל למקום של דגים, בסדר? להתעסק עם קסקסי דגים, אבל בפועל אני מכין דגים לשבת קודש שיהודים קונים והולכים לאכול את זה לשם שמיים, זה מה שיקרה כנראה עם רוב הדגים שהוא מוכר בחנות, החנות בבני ברק, אין יותר מדי סיכויים. אז ההפך, יש לך פה לקחת את זה ולהפוך את כל זה לקדושה. פה יש לנו יותר מזה בתרומה ומעשר. יש שנה שלמה של עבודה, ובעבודה אומר לך בן אדם, שמע, אני לא מסוגל לחשוב על כלום, אני עסוק עכשיו בלחרוש, בלזרוע, בלזמר, בלעקור, בלעדור, כן, בלא לב הלב, לעדור בלא לב הלב, כן, אין לי לב לשום דבר. אבל יש לך את הרגע הזה בשנה, בסוף השנה, שבו אתה לוקח את כל היבול שלך, לא משתמש בו, נותן מעשרות. ומה אתה מכריז? השומיים שומיים להשם, ואורץ נו, כי לי אורץ. כי גרים ושבים אתם ממודי. אתה בעצם מפרש מחדש, בסדר? נותן פרשנות מחודשת לכל העבודה של כל השנה כולה, ומעמיד אותה במקום חדש לגמרי. זה הכוח של מעשר ותרומה, ולכן מעשר ותרומה זה בעצם נותן לנו קוד ודרך ומסלול להתנהל כל השנה כולה. בסדר? בכל פרטי החיים שלנו. יש לנו המון השפעת השם שמתלבשת בדברים רחוקים, וכמו שראינו גם בסדישורים על פורים, נכון? בכל מיני ענפים. ופה יש לנו את המקום הזה של להחזיר הכל אל הקדושה, והחזרה אל הקדושה יכולה, לא חייבת להיות אפילו כל רגע ורגע. עוד פעם, זה אולי רמת תודעה גבוהה יותר למטיבי לכת, כן כל רגע ורגע. אבל אפילו כשפעם בשנה אדם לוקח את היבול ומגלה עליו, קורא עליו שם, כן? יש פה משהו של תרומה ומייסר, הופך את זה למציאות אחרת ומגלה את כל העבודה שלו ואת כל העבודה שהוא עשה עד היום שזה שייך למקום אחר. לכן כתיב, הוביאו אס כל המעשר אל בייסו איצור ויתרבה ואיסי ובחנו נינו בזו איסו מה השם צבא קויס. אם לא יפתח לכם אסרו בו איס השמיים. יש על זה ברכה גדולה מאוד, נכון? הקדשבור אומר, אתם יכולים לנסות אותי בדבר הזה. וכמבור רבה גמור את טייניס חסום את בייס. הגמורת שואלת שם, ומישור אלה נעשוי אל הקדש ברוך הוא? מותר לנסות הקדש ברוך הוא ואוקסיב, לא יישא נעשו נס השם? אומר לי, אומרת שם הגמורה ינוקה ורבי שייה, אומר לי, אוכל אמר רבי שייה, חוץ מזו, בכל דבר אסור לנסות הקדש ברוך הוא, חוץ מזה, האמת יש שם מחלקת ראשונים, יש רמב"ן וריטבו, לא ניכנס. זאת אומרת, האיסור לנסות הקדש ברוך הוא לא תמיד... מחליץ ראשון עם ההגדרה המדויקת שלו, בסדר? אז הוא אומר, בכל מקרה, הגמור אומרת שם, חוץ מזו, שנאמר, הוביל את כל המעשר, ובכל מיני למזויס אמר השם, פה מותר לנסות הקדיש ברוך הוא. השח כותב, למה מותר לנסות הקדיש ברוך הוא בצדוקה? כי ודאי יבוא. ודאי יתקיים, השח, בירדיה, בהלכות צדקה. הוא אומר שבצדקה, מכוח הפסוק הזה, הגמרא הזאת בטייניס, מותר לנסות הקדיש ברוך הוא. אומר, למה מותר? למרות שבדרך כלל אסור, כי זה ודאי יתקיים. ככה, זה ההגדרה של השח. הוא אומר, היינו, במה שכבר נתן השם יזבורך לאדם קניין בתפיסתו, מה ששייך כבר לאדם, בו זה אסור לנסויה למורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא כבר נתן את זה לבני אדם. זה יכול להיות בשליטת האדם, והקדוש ברוך הוא לא יתערב. ועל זה הכסיב לא יישא נעשו להשם. אבל יש דברים שהם לא בשליטת האדם לגמרי. בזה שאין בו לאדם שום קניין, הוא מכיר היטב שאינו שלו, בסדר? זה תלוי בתודעה של האדם שהוא מבין שזה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. יש פה המון יבול, יש פה קרי, הוא כבר אסף את הכל. הלב שלו מתרחב, אבל הוא עוצר. הוא אומר לו, זה של הקדוש ברוך הוא. קודם כל יש פה תרומה ומעשר. אז הוא בעצם מכריז שהדבר הזה הוא לא שלי, ומכיר היטב שאינו שלו, כי הנה מייסר והתרומה, שהם הפתח והשאר, ששם מתחיל ראשית השפעתו, טרם בואה עדיין בהתלבשות התפיסה. זה לפני ש... אחרי שהוא יפריש תרומות ומעשרות, הוא כן יגיד זה שלי. אז כבר יהיה לאדם תפיסה בזה. אבל כל זמן שהוא לא עשה את זה, אז הוא עדיין מכיר בזה של הקדוש ברוך הוא, על זה אמרה כוסוב, ובחנון אינו בזויס, כי אין בזה כלל לנסוי אל המורה. הוא לא מנסה את הקדוש ברוך הוא בדבר שבתפיסת אדם, כיוון שמכיר אדם היטב בזה שאינו שלו כלל, ואין לו בזה עדיין שום קניין בתפיסה זו. זאת אומרת, האדם משאיר את הדברים למעלה מתפיסתו ביד השם, והיות הוא משאיר את זה למעלה מתפיסתו ביד השם, אז זה נשאר באמת, ויש בזה כוח השפעה גדול, ששפע, זה פשוט קשור יותר, קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. טוב, נסכם את מה שהיה לנו פה, זה החלק השני, יש לנו עוד חלק שלישי בעזרת השם, מקווה שנמשיך שבוע הבא, אבל מה שהיה לנו פה זה העניין של תרומה ומייסר, שזה בעצם כלי מעשי של, עוד פעם, לנו אין את החוויה הזאת כי אנחנו לא חקלאים, אבל הכלי המעשי הזה שאדם עובד שנה שלמה, זאת המשכורת השנתית, בסדר? הוא לוקח את כל הדבר הזה ומגדיר אותו ביד השם. הוא רואה את ראשית השפע. הראשיס של הבראשיס, בור אלוקים עשה שמיים וסעורץ, הראשיס של המאמר סתום, זה הראשיס שמתגלה פה, בתוך דברים שהתרחקו כבר מהקדושה, ובתוכם יש את הגילוי של כבוד השם. ולכן, כשאנחנו מדברים על גילוי של ימי קדם וימי אוילום, שונים קדמוי ניויס, וכימי אוילום וכשונים קדמוי ניויס, להמשיך את הקדם, את ההערה המאוד גבוהה, לתוך העלמה של העולם, שמגלה גם את כל האוויר של עם ישראל, שבסופו של דבר כולם ביראה ותשובה, וכל הדברים האלה, הכלי שזה קורה, זה הביאו את כל המעשר על בית האוצר, תתחזקו במצווה של מעשר, וממילא תקבלו פרשנות חדשה לכל העולם, והכל ייראה אחרת. טוב, קטע הבא הוא נכנס לדבר על התרעומות, שזה גם סוגיה גדולה מאוד באישביצה, ונקווה שיהיה לנו את זה שבוע הבא, בלי נדר. כן, פרשת סמר בסוף, יש את המאמר הנפלא על חמש סוגי תרומות. פה זה תרומות וייחוס. זה שתי נושאים שיש אותם הרבה... בעזרת השם יתברך, בעזרת השם.